ילד אחד בארץ ישראל לפרשת תולדות.
פרשת יעקב ועשיו היא פרשה שעסקנו בה כבר מכמה כיוונים. יש לה הרבה חלקים, מכירת הבכורה, עוד קודם המכירה, ההתרוצצות, ההיריון, הלידה, מכירת הבכורה, הברכות, המרדף, המפגש בין יעקב לעשיו, יעקב ועשיו ההוויים ויעקב ועשיו העתידיים, עד לסוף של ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה השם המלוכה. אני מבקש הפעם לעסוק בפן אחר לגמרי של המפגש. ביעקב ועשיו, בפן החינוכי, בדרך החינוך, בהבדלים החינוכיים, בגידול את יעקב ועשיו על ידי יצחק ורבקה. ולא דווקא בראיות השונות של יצחק האוהב את עשיו כציד בפי ורבקה האוהבת את יעקב, אלא מתוך התייחסות לפעם יחידה שיש לנו בכל ספר בראשית, שבה מגדלים הורים יהודים שני ילדים בארץ ישראל. זה נשמע הערה פשוטה, אבל אני לפחות לא שמתי לב אליה לפני כן. אברהם לא גידל שני ילדים בארץ ישראל ביחד. כשהוא גידל את ישמעאל עוד לא היה יצחק, וכשנגמל יצחק כבר גורש ישמעאל. יעקב גם הוא לא מגדל ילדים בארץ ישראל, הוא מגדל אותם בחרן, בחוץ לארץ. רק בנימין נולד בארץ ישראל, ורק אותו הוא מגדל בארץ. רק יצחק ורבקה מתמודדים עם סוג הבעיות החינוכיות של ויגדלו הנערים בארץ ישראל לאורך כל הדרך. יעקב בורח לחרן כשהוא כבר בן 60 ומעלה. הרבה לפני כן כבר נושא עשיו התאום שלו את בוסמת ואת יהודית, ואז הוא בן 40 שנה. כל חינוכם וגידולם הוא כאן בארץ כנען. להערה הזו תהיה חשיבות רבה בהמשך, אבל אני אל ההערה הזו רוצה להגיע מתוך הפסוק שפותח את הפגישה עם עשיו ויעקב השונים. יש את השונות המולדת. מיד בלידתם או לפני כן בהריונם הם מתרוצצים. בלידתם זה יוצא אדמוני כולו כעדרת שיער, וזה יוצא אוחז בעקב אחיו. לכן הם נקראים בשמות שונים. אבל כשהם גדלים, לתכונות האלה יש פתאום לבוש מוגדר. ויגדלו הנערים ויהי עשיו, איש יודע ציד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. זה כבר לא תינוק אדמוני, זה כבר איש יודע ציד איש שדה, ואיש יושב תם יושב אוהלים. רש"י מאיר מיד, ויגדלו ויהי עשיו, במקור 2, כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם, ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם. כיוון שנעשו בני 13 שנה, זה פירש לבתי מדרשות, וזה פירש לעבודה זרה. רש"י בעצם ממשיך את שיטתו כבר בתחילת הפרשה. מה שחשה רבקה ולא ידעה לפרש אותו, הנה גדלו הנערים ונהיו כבר לאנשים, ועכשיו כל אחד הוא דמות אחרת. הפסוקים הבאים הם הפסוקים שבהם יעקב עושה מזיד עדשים, עשיו מגיע מן השדה עייף, ומכירת הבכורה. אליהם נגיע עוד מעט. לרב הירש ישנה הערה חינוכית מרתקת מאוד. אני רוצה לפתוח בה, כי יש לה עוצמה בהערה הזאת, עוצמה מאוד רבה, גם מבחינה פרשנית וגם מבחינה חינוכית. אבל אני אומר מראש, אני יודעתי, ההערה היא נפלאה, אבל היא לא תספיק בהבנת הפשט. אולי נקרא את הדברים, הדברים מופיעים כאן קצת בדילוגים, ננסה לקרוא את רובם, שפה פשוטה וברורה, ויגדלו. בשום מקום, כותב הרב הירש, לא נמנעו חכמינו מלגלות חולשות ושגיאות, קטנות כגדולות, במעשי אבותינו הגדולים. בכלל, פתיחה חשובה. ודווקא על ידי כך הגדילו תורה והאדירו את לקחה לדורות. אף כאן, הערה אחת שלהם, של רבותינו, מרמזת לנו, הערה היא הערה שרק שגדלו, הערה של הדברים שרשי הביא בשם חז"ל, שרק שגדלו פתאום שמו לב שזה יודע ציד וזה איש תם. אף כאן הערה אחת שלהם מרמזת לנו כי הניגוד העמוק שבנכדי אברהם מקורו העיקרי היה לא רק בתכונותיהם, שעליהם כבר נאמר בלידה, אלא גם בחינוכם הלקוי. פרשנות עם עומד. כל עוד היו קטנים, לא שמו לב להבדלי נטיותיהם הנסתרות. תורה אחת וחינוך אחד העניקו לשניהם. ושכחו כלל גדול בחינוך, חנוך לנער על פי דרכו. יש לכוון את החניך בהתאם לדרכו המיוחדת לו בעתיד, ההולמת את התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו. וכך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה האנושית והיהודית כאחת. התפקיד היהודי הגדול הוא אחד ויחיד בעיקרו, אבל דרכי הגשמתו הן רבות ורב גווניות, כריבוי תכונות האדם וכרב גווניות דרכי החיים. דווקא משום כך חנוך לנער על פי דרכו, חנכהו למטרה הגדולה האחת על פי דרכו שלו, המיוחדת לו, בהתאם לעתיד הצפוי לו מנטיותיו. המושיב את יעקב ועשיו, סגנון של מחנך, המושיב את יעקב ועשיו על ספסל לימודים אחד, ובאותם הרגלי החיים מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה, מובטח לו שאת האחד מהם הוא מקלקל. יעקב ישאב ממעיין החוכמה בחפץ גובר והולך, ואילו עשיו רק יצפה ליום שבו ישליך מאחורי גבו את הספרים הישנים, ויחד איתם תעודת חיים גדולה, שהכיר אותו רק באופן חק צדדי, ובדרך שמעצם טבעו הוא סולד ממנו. אילו העמיקו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשיו, אילו הקדימו לשאול את עצמם היאך יכולים גם האומץ, הכוח, הגמישות, איש יודע ציד, איש שדה, הרדומים בנפש עשיו, היאך יכולים כל אלה להטות שכם לעבודת השם. כי אז הגיבור של העתיד לא היה הופך לגיבור ציד, אלא לגיבור לפני השם באמת. יעקב ועשיו על כל נטיותיהם השונות היו נשארים אחים תאומים ברוחם ובדרך חייהם. עוד מראשית הייתה חרבו של עשיו קורטת ברית עם רוחו של יעקב. ומי יודע איזה שינוי היה צפוי לקורות הימים על ידי כך. אך לא כן היה. ויגדלו הנערים, רק מי שגדלו הנערים והיו לגברים, הופתעו הכל לראות. כי אלה אשר מרחם אחד יצאו ויחד נתגדלו, נתחנכו, ולמדו, היו כה שונים בטבעם ומנוגדים במעשיהם. פירוש מעניין מאוד. וגם אם נקבל את החלק הארי שבו, וגם אם יהיה קשה לנו לקבל את הנאיביות קצת, את התמימות קצת, שאם היה הכל מסתדר בעניין החינוכי, אז קורות הימים היו ודאי משתנים, והכל היה מתחיל כבר אז בצורה כל כך מסודרת, אני מבקש דווקא להתחיל בדברים הנפלאים האלה של הרב הירש, כדי לראות אותם, אבל מזווית אחרת, שהיא חיונית לפשט, והיא חיונית לדעתי, להבנת ספר בראשית כולו. אני מבקש לראות את זה דרך יעקב ועשיו. הרב הירש לא מציין כאן נקודה אחת. אולי לא לחינם. אולי הוא לא הכיר אותה. הוא לא מציין את הנקודה שדיברנו עליה בהתחלה. יעקב ועשיו גדלים אחרת מכל הנכדים של יעקב, של יצחק, מהבנים של יעקב. גם להם היו תכונות שונות. שמעון ולוי היו שונים לגמרי מיהודה, ויהודה מיוסף. ולכל אחד היה את העולם שלו. אבל גם שם התכונות האלה התחילו להופיע על ידי ניגודים ומלחמות, לא כשיעקב היה בקהילת קודש חרן עם הילדים שם, אלא רק כאשר הם הגיעו לשכם. והופיעו כאן בארץ ישראל, ופתאום דינה יוצאת לראות בבנות הארץ, ופתאום שמעון ולוי אחים כלי חמאס, ופתאום ראובן פחז כמיים, ויהודה ויוסף צרים, והאחים ויוסף לא יכולים לדבר לשלום. יעקב לא עובר עם בניו את הפרט הזה שעל פניו נראה שולי. אבל אני רוצה שהוא יעמוד במרכז הדברים שלנו היום. את גידול הנערים בארץ ישראל דווקא. בראש הדברים, אני רוצה לפתוח במדרש חז"ל. לא בפרשה שלנו, במקור אחר. אומר אותו רבי אלעזר ברבי שמעון, הוא בנו של רבי שמעון בר יוחאי, ואני חושב שלא לחינם דווקא הוא זה שאומר אותו. נגיע לזה בהמשך. הוא אומר אותו דווקא כבר בספר בראשית בהתחלה, בפרשה של החטא, של העונש, שנענש את האישה, אחר כך האיש, אחרי זה הנחש. בעונש שנאמר לאישה נאמר במקור ארבע, אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והרונך. בעצב תילדי בנים, ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. אני עוזב את החצי השני של הפסוק. על פי הפשט, בחצי הראשון, על אילו תקופות מדובר בחיי האישה עכשיו? על ההיריון ועל הלידה, נכון? עצבונך והירונך, בעצב תלדי בנים. רב לזר ורבי שמעון דורש את זה כך. תלדי, הוא מתחיל עם זה לפני כן, מה זה עצבונך ומה זה הירונך, אז הוא אומר עצבונך זה ימי העידוי, והירונך זה ההיריון, תלדי זה צער הלידה, אני קורא במקור ארבע. בנים זה צער גידול בנים. לפני שנמשיך, זה מעניין. כלומר, לפי רב לזר ורבי שמעון, זה לא מדבר רק על ההיריון והלידה, אלא גם על ההמשך. העונש שהיה בחטא הראשון, זה דבר מאוד חשוב עכשיו, לא קשור רק להיריון וללידה, אלא בעקבות החטא הראשון נותר בעולם דבר שקוראים לו צער גידול בנים. חידוש. איך הוא דורש את זה לא חשוב, הרי זה לא כתוב בפסוק. בפסוק כתוב בעצב תלדי בנים. לא חשוב איך הוא מגיע לדרשה הזאת, זו נקודה בפני עצמה. אמר רבי אלעזר ורבי שמעון, נוח לו לאדם לגדל לגיון אחד משל זיתים בגליל, ולא לגדל תינוק אחד בארץ ישראל. הרבה יותר קל לגדל לגיון זיתים. רב לזר ורבי שמעון מכיר טוב את הגליל, שם הוא גדל, שם הוא פועל, והוא אומר, הרבה יותר קל לגדל לגיון של זיתים בגליל מלגדל תינוק אחד בארץ ישראל. רוב הפרשנים אגב אומרים במקום שלגדל תינוק אחד בארץ ישראל קשה, אף, אתם רואים ביפה תואר שמופיע מתחת, אף ששם פרנסתם הייתה מצויה ברווח. לא שזה קשה כי הפרנסה קשה, כי קשה לגדל תינוק אחד בארץ ישראל. אני עוד לא מבין, וננסה להבין בהמשך, איך רב לזר ורבי שמעון הוציא בכלל את כל העסק של בעצם תלדי בנים לצער גידול בנים. זה עוסק בלידה, מה הוא רוצה מזה בכלל עם צער גידול בנים? אבל כאן הוא מחדש חידוש אחר. יש שני מושגים של צער גידול בנים. יש צער גידול בנים, ויש צער גידול בנים בארץ ישראל. זה בכלל פרשה אחרת, וזה מה שמתרחש אחרי החטא. משהו משונה מאוד. נוח לו לאדם לגדל, אגב ביטוי מעניין, לגיון של זיתים. מכיר לגיון חיילים. לגיון של זיתים. בגליל, מתינוק אחד בארץ ישראל. תינוק אחד. מי זה? מה זה? אני אחזור בעזרת השם למשפט הזה. יעקב ועשיו הם שני התינוקות הראשונים שגדלים יחד בארץ ישראל. המצחק גדל, אבל בלי ההשפעה הישמעאלית. הוא גורש ממנו. המשמעאל גדל, אבל בלי הניגוד היצחקי. לזה נגיע עוד מעט, אבל אני רוצה לחזור לפסוקים של יעקב ועשיו. אני אספק רק בחלק מהפרשיות, במעט, כי אני רוצה לגעת בעיקר בנקודה הזאת. אני רוצה להתחיל בסיפור מכירת הבכורה. פתחנו בשיעור בפסוק של ויגדלו הנערים. מיד אחרי שהם גדלים, וזה איש יודע ציד, איש שדה, וזה איש תם יושב אוהלים, מופיעים המשך הפסוקים, מקור 5. ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. עסקנו פעם בפרשת הבכורה, תרשו לי ככה מלמעלה לעסוק בה, רק כדי להיכנס לעניין. זה אגב פסוק קשה מאוד. לא רק שהוא קשה בתוכן הנפשי להבין אותו, מה זה אבא אוהב את עשיו, אמא אוהבת את יעקב, הוא קשה להבנה, הוא קשה גם בפשט. לא יכול להיות שזה מה שכתוב פה. אני קורא עוד פעם, ויאהב יצחק את עשיו, למה? כי ציד בפיו. נו, אז התקבולת צריכה להיות ורבקה אוהבת את יעקב, למה? ככה. לא כתוב כי אין לו ציד בפיו, או כי הוא יושב אוהלים, שזה היה המשך הפסוק. בכלל, בלי תקבולת. אתם מבינים את המושג אבא אוהב את הבן שלו כי? הפירוש ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. עד שאני שואל פה על העניין הלשוני, מה המשמעות? רבקה אוהבת את יעקב, בניגוד לזה שיצחק אוהב את עשיו כי ציד בפיו. כנראה שכי ציד בפיו הוא הנושא של הפסוק. כלומר, זה שציד בפיו של עשיו לא נותן את זה לרבקה לאהוב בעשיו כנראה. משהו פה צריך להבין. אני עוד לא יודע מהו. פסוק מסובך. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויזד יעקב, סליחה נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. ויאמר עשיו אל יעקב, ואני ברשותכם ככה מעט שאלות בתוך הקריאה, עסקנו בפרשה, אבל במהירות. ויאמר עשיו אל יעקב, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. פרשה ידועה, לכן אני מרשה לעצמי לעצור בכל פסוק. אני לא מבין את הפסוק הזה בכלל. עשיו מגיע אל יעקב ומבקש ממנו, הלעיתני נא, אגב, הנא הזה הורס קצת את הדימוי של איזה איש רע גדול. הנא בהחלט ממתן את זה. כשמופיע נא במקרא זה דבר נא באוזני העם. אין נא אלא לשון בקשה. הלעיתני, אולי לנו נשמע לא כל כך טוב, אבל בלשון משנה למשל, מלעיתים זה דבר בסדר. הלעיתני נא, יכול להיות שאומר את זה מאוד נחמד. הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. אבל לא משנה לי איך הוא אמר, מישהו מבין אגב, ממתי לאכול אדום אדום פותר בעיות של עייפות? אני פשוט לא מבין את הפשט של הפסוק. הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי רעב אנוכי. או תציע לי מיטה, כי אני עייף. אבל מה זה הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי? אגב, קשה מאוד לקבל את פירושו של אברבנאל. אברבנאל מציע במקור 6, זה לא תן לי לאכול כי אני עייף. ושאל מי יעקב, אתם רואים את אברבנאל מצד שמאל, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, כלומר, אני אין לי כוח ללעוס ולאכול מפני עייפותי. אתה צריך להלעית אותי מפני שאני עייף מלאכול עם הכפי. אגב, פרשה משונה, זה בחור בן 15. ויגדלו הנערים. הוא עוד רגע משתמש בכלל בביטויים משונים. הנה אנוכי הולך למות. ולמה זה לי בכורה? אתה לא רוצה את הבכורה, לא רוצה, אבל מה זה הולך למות? אבא שלו יצחק, כשהוא יקרא לו לברך אותו, הוא יגיד לו, הנה אינה זקנתי, לא ידעתי יום מותי. לפי החשבון של רשו היה בן 123. הבחור היקר הזה בן 15. הנה אנוכי הולך למות, אני עייף. קשה מאוד לקבל את אברבנאל, אין לי כוח להחזיק את הכפי. אם באמת יש בעיה כזאת, הולכים אל אמא ולא אל האח התאום. זה לא נראה פשט. והסוף של הפסוק הוא בכלל משונה. הלעיתני נא מן האדום האדום הזה, על כן קרא שמו אדום. אתם שומעים? הוא נולד אדמוני, כולו כעדרת שיער, לכן קראו לו עשיו. אבל הוא ביקש מה רק אדום, אז לכן קראו לו אדום. הכל פה מוזר. אתה רוצה לקרוא לו אדום? אז היה לך כבר הזדמנות הכי מתאימה בעולם. אבל אז קראת לו בכלל איזה שם אחר לגמרי. ואם המרק היה צהוב, אז מה העניין? אז כן, קרא שמו אדום, הוא ביקש מן האדום, אז פעמיים כתוב אדום אדום. ויאמר יעקב, מכרק היום את בכורתך לי, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה, ויאמר יעקב, ישב עלי כיום וישבע לו וימכור את בכורתו ליעקב, ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים. נזיד עדשים הוא ביקש, לחם זה היה כנראה על חשבון הבית. ויוכל וישת ויקום ויילך. לא כתוב פה אגב בכלל שהוא פעל בהמשך לעייפות. יש לו המון כוח בפסוק הזה, הוא היה עייף, אבל הוא קם והולך ואוכל ושותה. ויבז עשיו את הבכורה. הפרשה הזו היא פרשה שחייבים לתת עליה את הדעת. פרשה מאוד חשובה. גם יעקב מן הסתם שאל את עצמו מה ערכה של בכורה קנויה תחת לחץ בנזיד עדשים. שאלות שאנחנו שואלים גם מושל. העייפות שמתאר עשיו היא לא עייפות לקחת את הכפית. מתואר פה משהו הרבה יותר נפשי עמוק. אני הולך למות. המקח הזה של בחורה עם נזיד עדשים אדום אדום הוא בכלל לא פשוט. יעקב מגיע מן השדה עייף. עשיו, סליחה, מגיע מן השדה עייף. הטעות שלי הייתה, אגב, לא טעות גמורה. כי בפרשה הבאה באמת יגיע יעקב מן השדה. זה חשוב מאוד. אבל הוא לא יגיע משם עייף. הוא יגיע מן השדה בערב. וגם שם, ופעם עסקנו בהשוואה בין הפרשיות, יבואו אליו לא עם נזיד עדשים ועם מקח וממכר, אלא עם דודאים. והוא יבוא מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותהיה שם פרשה מרתקת. זה לא נורא לבוא מן השדה. זה לא רק לא נורא, יצחק בא מן השדה הרבה לפני שעשיו נולד. יצחק יצא לסוח בשדה, ושם רבקה פגשה אותו. ושיצחק אוהב את עשיו כצייד בפיו, קודם כל פשט. וכי עשיו ממשיך את יצחק. יצחק הוא איש השדה. ועשיו בעצם ממשיך. הוא איש שדה. יצחק ימשיך להיות איש שדה גם בהמשך, הוא יחפור בארות ויסתום בארות, ויחפור בארות ויסתום בארות, הוא לעולם לא יהיה יושב אוהל ומקנה כמו יעקב. עשיו מופיע לפני יעקב, ולאדום האדום הזה יש לגבי יעקב משמעות מאוד גדולה. מה עושה לך השדה? אתה יוצא לצוצאי. אתה יוצא לשדה. זה טוב מאוד. מה משועבד למה? אתה לשדה או השדה לך? מה קורה לך בעקבות? כל הברכות יעסקו בניסיון לראות איך עשיו הולך לצוד צייד. נגיע לזה עוד רגע אחד. יצחק אוהב את עשיו, כי צייד בפיו. הוא אוהב מאוד גם את יעקב, כמו שרבקה אוהבת מאוד את עשיו, היא נקראת אם יעקב ועשיו בסוף הפרשה. אבל יצחק מבקש לגלות איך אפשר להוציא מן הצייד הזה בפיו של עשיו את כל הכוחות ואת כל ניצוצות הקדושה שיכולים להיות בעולם. איך יכול השדה הזה שאליו הולך עשיו להיות ריח שדה אשר בירכו השם? את זה רוצה להריח יצחק העיוור בבגדים של הבן הבכור שלו שיבוא להתברך. הוא יריח את ריח בגדיו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר בערכו השם. אסתטית אולי הריח הזה מאוד לא נעים, זה ריח של שטף עיזים. אבל יצחק אוהב את הריח הזה. יצחק מכיר את השדה, הוא חי את זה. מי שחי את זה לא יכול לצאת מזה. אבל הוא רוצה ללמוד והוא רוצה ללמד איך הריח הזה לא מחייב אותך לרדת למטה. ההפך הגמור. רבי עובדיה ספורנו מאיר הערה מרתקת על האדום אדום ששאלנו לגבי על כן קרא שמו אדום. אומר הספורנו, כשראו שכל כך התמכר למלאכתו הנפסדת, אשר לא כתורת האדם, עד שלא הכיר בנזיד כי אם את צבעו, קראו אותו אדום. אומר הספורנו, גם למרק יש תוכן ויש חוץ. אף אחד לא קורא למרק על שם הצבע שלו. קוראים למרק מרק עדשים. יש פה עדשים בפנים, עשיו. יש עולם של חוץ ויש עולם פנימי. ויעקב פתאום מגלה שהעשיוויות הזאת לא מצליחה לחדור פנימה בכלל. אפילו למרק הוא קורא על שם הצבע. אני כבר לא מדבר על רוחניות. אני לא מדבר על ברכות של אבא. אני לא מדבר על המורשת של סבא. אני מדבר על המרק עם העדשים. גם הוא נקרא האדום האדום. כשעשיו מתמודד עם השאלה מרק או בכורה, הוא אומר חד משמעית, אין לי כוח לבכורה. וזה הבחינה שמבקש לבחון אותו יעקב. ומהוויכוח הזה יוצא יעקב עם הבכורה בידו. היא אולי לא שלו משפטית. היא תהיה משפטית שלו רק כאשר הוא יקבל את הברכה מאבא. אבל פה הוא עבר את התהליך. להבין שהניסיון הזה הקשה מאוד, גם לצוד ציד וגם להיות בכור, גם לבוא מן השדה וגם לא להיות עייף, אחי הבכור לא עומד בו. זה ניסיון מסובך. סופה של הפרשה זה שעשיו קם והולך ובז לבכורה. הוא לא עוזב את הבכורה, הוא בז לה. הפעם הבאה שאנחנו פוגשים את זה היא כשרבקה קוראת ליעקב ומבקשת ממנו למהר ולעשות את מה שהוא צריך לעשות בברכות. אבל שימו לב למשהו שהיא מוסיפה, מאוד מאוד חשוב. ראי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני. ויאמר הננה זקנתי לא ידעתי יום אותי. הזכרנו את הפסוק מקודם. ועתה, סנח אליך, שימו לב לבקשה המדויקת של יצחק מעשיו. סנח אליך תלייך וקשתך וצה השדה וצודה לי ציד. ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי ואביא עלי ואוכל לה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. סיום. ורבקה שומעת מדבר יצחק אל עשיו בנו. וילך עשיו השדה לצוד ציד להביא. אני אגב לא מבין את הסדר של הפסוקים. אני יודע עתיב, וילך עשיו השדה לצוד ציד להביא, לכאורה היה צריך לבוא לפני כן. הוא הלך כשאבא גמר ורבקה שמע את הכל. אבל נגיע לזה עוד מעט. עכשיו נקשיב לעיקר. ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, מה היא עשתה מקודם? מה תיאר הפסוק? שמה היא? שמעה את דברי יצחק אל עשיו, נכון? ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור. ציטוט. הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואוכלה ואברכך לפני השם לפני מותי. זה מופיע בדברים של יצחק אל עשיו? היה שם שם השם בכלל? הרי את מצטטת. רבקה שומעת, ורבקה אמרה, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, והיא מצטטת. הביאה לי צייד ואוכלה, ואברכך לפני השם לפני מותי. יותר מפעם נתקלנו ברבקה ששומעת. רבקה שומעת כמו שאמא יהודיה שומעת. היא לא שומעת כי יש לה מיקרופון או כי יש לה אוזנייה. היא שומעת כי היא יודעת לשמוע. זאת אותה רבקה שאגב כשהזכרנו פעם שעשיו סותם את יעקב בליבו, ויסתום עשיו את יעקב בליבו ויאמר יקרבו ימי אבל אחי ויהרגה אבל אבי והרגה את יעקב אחי, אז רבקה שומעת את דברי עשיו. תכונה כזאת. רבקה שומעת את יצחק מדבר אל עשיו, והיא מבינה בדיוק מה יצחק רוצה מעשיו. היא קוראת ליעקב ואומרת לו, עכשיו אבא שולח את עשיו, והוא רוצה שיביא לו מתמים, והוא רוצה ללמד אותו לעשות את הכל לפני השם. אני יודעת את המגמה. יצחק הוא מחנך ענק. והוא יודע שבמצב שעשיו נמצא בו עכשיו, לא צריך לעצבן אותו ולהגיד יותר מדי פעמים שם השם. אפשר לעשות את זה ולהגיד את זה מחר. הוא אומר לו, בוא, בעבור תברכך. הוא לא אומר לו שם השם. אבל רבקה יודעת בדיוק מה הוא רוצה. ואת זה היא שומעת ומעבירה לבן שלה, ליעקב. היא מרגישה את זה בעוד דבר. היא שמעה את אבא אומר בפסוק, אני חוזר לתוך המקור. היא שמעה אותו אומר, ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד צייד להביא. אבל כשהאבא אמר לבן, אז הוא אמר לו, ואתה סנח אליך תלייך וקשתך, וצא השדה וצודה לי צייד. לא להביא. ולא הבנו למה החצי הזה של הפסוק מופיע אחרי ורבקה שומעת. כתוב ורבקה שומעת ודבר יצחק אל עשיו בנו, לא ורבקה אמרה אל יעקב הנה שמעתי, אלא ורבקה שומעת ודבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד צייד להביא. רש"י מאיר הערה, וצודה לי צייד, לא בצודה לי צייד להביא, בצודה לי צייד זה מה שאמר יצחק, מן ההפקר ולא מן הגזל. לצוד צייד להביא, זה מה שהולך עשיו לעשות ביוזמתו. מה הוא להביא אם לא ימצא צייד יביא מן הגזל? לעניות דעתי רש"י רוצה לומר שרבקה שומעת שני דברים, היא שומעת מה יצחק אומר לבנו, והיא שומעת את עשיו, את הרגליים שלו, היא שומעת אותו יוצא עם הנעליים עכשיו, והיא שומעת אותו הולך להביא צייד, לא רק להביא מן ההפקר, אלא גם לצוד צייד להביא מן הגזל. היא שומעת את עשיו הולך להביא צייד אחרת ממה שיצחק רוצה שהוא יביא. יצחק רוצה ללמד את עשיו איך יכול להיות צייד, שהוא עובד השם ומנהיג בארץ ישראל גם. איך גם צייד ושדה קשורים למידות ועידון ותורה ויראה, לא פחות מלשבת אוהלים. רבקה שומעת את זה וקרועה. היא שומעת את מה שיצחק מדבר אל עשיו, והיא שומעת את ההליכה של עשיו מהדלת. והיא קוראת ליעקב ואומרת לו, אבא רוצה לפני השם. צריך להתחיל להבין כאן את הנקודה הבסיסית. יצחק אבינו לא טועה. זו לא ראייה שטחית שעשיו הטעה אותו ושאל אותו איך מאסרים את המלח, איך מאסרים את התבן. זה לא שטחי. יצחק אבינו גם לא עיוור ולכן לא מבין. זו בכלל טעות בהבנה. כשעשיו בן 40 והוא לוקח את שתי הנשים החיתיות הכנעניות, בוסמת ויהודית, אז הפסוק מתאר ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, קודם כל ליצחק. זה יצחק שיודע בדיוק מה עשה אבא שלו כדי שהוא לא יישא אישה כנעני. ועכשיו בביתו מתהלכות שתי נשים כנעניות אצל בנו הגדול עשיו. הוא יודע בדיוק, יש לו המון מורת רוח. הוא רק רוצה דבר אחד, ללמד את עשיו ואותנו. הוא רוצה ללמד את התפקיד הגדול, איך אפשר להיות איש יודע צייד, להיות איש שדה, ולעשות את זה לפני השם. הוא רוצה ללמד את עשיו את התורה הזאת. אבל זה לא הולך לו. הוא נכשל, לא מפני שהוא נכשל, אלא מפני שזה לא עובר דרך עשיו. בסוף זה עובר דרך יעקב. יעקב יהפוך בסוף להיות איש השדה. יעקב יהיה האיש התם, יושב האוהלים, הבא מן השדה בערב, והעושה את הכל. לא חשוב עכשיו למה. כשמגיע אליו יעקב המחופש, והוא חושב שהוא עשיו, והוא מתלבט. הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, ולא הכירו. הוא עובר לחוש הריח. הוא לא רואה, הוא ממשש. יש לו בעיה של שמיעה ומישוש. הראייה לא עוזרת. עוברים לחוש הנוסף. מקור 9, ויגש, וישק לו, וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר בירכו השם. כאן אנחנו מתחילים להגיע למושג של ארץ ישראל. רש"י אומר מיד בשם חז"ל, וירח את ריח בגדיו, והריח הזה מפעים אותו כל כך. והלא אין ריח רע יותר משטף העיזים, אלא מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן. ריח שדה אשר בירכו השם שנתן בו ריח טוב, וזהו שדה תפוחים. כך דרשו רבותינו ז"ל, רש"י בשם המדרש. קשה קצת להבין מה זה בדיוק ריח גן עדן, אבל אפשר להבין איך רש"י פתר את הקושי. מה זה ריח השדה הזה שיש בעיזים? זה אותו ריח שחש יצחק שיש עכשיו בבגדים האלה, שיש עכשיו במי שבא איתם. יצחק מריח כאן ריח אדיר. הוא מריח כאן שטף עיזים. זה לא ריח טוב. הוא מריח קרקע וחקלאות ועיזים וציד ושדה. הוא מריח איך זה הופך להיות לריח גן עדן. מדרש אחר עונה על השאלה הזאת בצורה שנראית בדיוק הפוכה. רבי זרע אמר, גמרא בסנהדרין, וירח את ריח בגדיו, אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו. שונה מאוד. כשהוא הריח את ריח הבגדים, הוא הריח בעצם את הבוגדים, לא את הבגדים, את הבוגדים שיש בתוך העסק הזה של עם ישראל בפנים. חז"ל במדרש מביאים שתי דוגמאות קשות, לא ניכנס אליהם, יוסף משיטה ויקום איש צרורות, שתי דוגמאות של אנשים שהיו מוכנים למסור את הכל כדי להרוויח כלום, אבל בסוף היו מוכנים למסור את הנפש כדי להציל את עם ישראל. רק היה צריך לגלות את זה. ברגע האמת, ברגע המבחן, הם פתאום מגלים את גדולתם. רב זירא משונה. רב זירא אומר, לא הריח ריח גן עדן. מה הוא הריח? הוא הריח את ריח הבוגדים. בגד ובוגד זה לא סתם חילופים. בגד זה מה שהוא לא אני כמו שאני, אלא איך אני מופיע, הבגדים שיש. הוא הריח את ריח בוגדם, ואז הוא בירך אותו. גמרא מביאה דוגמה. הנהו בריוני, אותם בריונים שהיו בשכנותו של רבי זיירא. רבי זיירא, עוד מעט נראה למה מדברים פה רק על רבי זיירא דווקא. דהבה מקרב להו, כי היכי דנהדרו להו בתיובתא. הוא היה מקרב אותם, כל הזמן מקרב אותם, כדי שישובו בתשובה. דהבו קפדי רבנן. חכמים לא אהבו את ההתנהגות הזו. של מי? של רבי זיירא. זה היה נראה להם משונה קצת. אבל זה רבי זיירא שאמר וירח את ריח בגדיו, את ריח בוגדיו. כי נח נפשי דה רבי זיירא, כשמת רבי זיירא, כשנח הנפשו של רבי זיירא, אמרי אמרו הביריונים, עד העידנה, עד עכשיו, הבחריך קטין שקי דהב הבאי אלן רחמי. עד עכשיו היה לנו את רבי זיירא, ורבי זיירא היה כינוי, קטין חריך שוקיים. זה היה כינוי, כי רבי זיירא באיזושהי תענית שעשה, הוא נשרף באש. וזה היה כינויו. תעניות שהיה עושה רבי זיירא, עוד מעט נגיד למה הן היו, הן מאוד חשובות לסיפור. אבל עד עכשיו רבי זיירא היה מתפלל עלינו, הווה באי רחמי עלם. השתא מן באי עלם רחמי, עכשיו שרבי זיירא מת, מי יבקש רחמים עלינו? הרהרו בליבהו ועבדו תשובה. הצלחה חינוכית מעניינת. אין יותר רבי זיירא, אז התפילות לא עזרו כל עוד הוא התפלל. אבל עכשיו הוא כבר לא יכול להתפלל. נו, אז צריך לעשות תשובה לבד. הרהרו בליבהו ועבדו תשובה. רבי זיירא מפרש את הפסוק הפוך לגמרי, לכאורה, ממה שראינו בחז"ל בהתחלה. וירח את ריח בגדיו, לא נכנס איתו ריח שדה תפוחים קדושים של גן עדן, אלא נכנס עם ריח הבוגדים. מה הוא אומר פה בכלל? כאן אנחנו מתחילים להגיע לנקודה הזאת. צריך לתפוס את הנקודה הקשה שיש רק בארץ ישראל. אגב, רבי זיירא הוא היחיד שמבין אותה. זה רבי זיירא שבורח מרבו רב יהודה, שמבקש שיישאר בבבל ועולה לארץ ישראל, ובארץ ישראל עושה מעט העניות כדי לשכוח את תלמודה של בבל ולהיכנס לתורת ארץ ישראל. ורבי זיירא הזה בא ואומר, וירח את ריח בגדיו, וירח את ריח בוגדיו. מה זה האדמוניות הזאת של עשיו? מה רואה ביצחק? אדמוניות זה הרבה דם. זה דבר רע מאוד. אבל זה לא נכון שזה דבר רע מאוד. זה רע מאוד, כי הלוואי ולא היינו צריכים את זה. יעקב לא פוגש את הבעיות שיש בכוחות השונים בין ילדיו כל עוד הוא נמצא בחרן. זו תופעה מרתקת שצריך להבין למה היא קיימת. כל עוד מנהל יעקב את בית המדרש שלו, את הקלויז שלו בחרן, אז כולם נכנסים לתוך בית המדרש הזה ומתועלים לכיוון אחד. העוצמות של שמעון ולוי ושל יהודה ויוסף. רק מגיעים לארץ וכל הבעיות החינוכיות מתחילות. עלייה. מגיעים לארץ ודינה יוצאת לראות בבנות הארץ. לא היה דבר כזה בחרן אף פעם. פתאום דינה יוצאת לראות בבנות הארץ. הזכרנו יותר מפעם. יש ביטוי של חז"ל שמאז שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. נוהגים להביא את הביטוי הזה הרבה מאוד פעמים ככותרת לימים של תורה ועיון, וזה דבר טוב, אבל כדאי לזכור שהביטוי הזה מתאר מצב לא אידיאלי, אלא מצב של בדיעבד. לפני שחרב בית המקדש, אז יש לו לקדוש ברוך הוא לא רק דלת אמות של הלכה. מאז שחרב בית המקדש, אפשר לפגוש את הקדוש ברוך הוא בדלת אמות של הלכה. מי שיוצא מבית המדרש, מי שיוצא מהקהילה, מי שיוצא מהמסגרות החמות של בית המדרש, הוא נמצא בחוץ. הוא כבר לפעמים אבוד, אולי בדרך כלל, אולי כמעט תמיד. באופן טבעי, יש המון סכנות מחוץ לזכוכיות האלה, מחוץ למסגרות האלה, ויש איזה מין מנגנון הגנה טבעי להישאר בתוך. מנגנון ההגנה הזה לא עוזר לכמה? 50, 60, 70 אחוז לא עלינו כשיוצאים משם. אבל מי שנמצא בפנים הוא בפנים. זה מנגנון הגנה שבו לכל אחד ברור מהי הנקודה המרכזית. כל אחד יודע מהו העיקר ואלה דלת האמות של ההלכה. הוא יכול לעסוק בהמון דברים, אבל הוא יודע תמיד מהי נקודת השבט שלו, מהו הפיקס פוינט שלו, מהי הנקודה שהיא הנקודה שסביבה הוא נע כל הזמן. הוא יחזור אליה תמיד, הוא יחזור לאוהל, הוא יחזור הביתה. בארץ ישראל זה לא כך. ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ הוא כמו ההבדל בין אקווריום לים. לדג באקווריום יש מעט מאוד סכנות, אבל הוא באקווריום. המקום הטבעי שלו הוא בים, אבל בים יש לוויתנים. אבל זה הים. באקווריום הדג הזה לא יגלה את כוחותיו אף פעם. ואם הוא יגלה, הוא יגלה אותם ברמה של אקווריום. אז יש כאלה שעושים אקווריום גדול, אז הוא יגלה עוד 0.000 משהו אחוז בכוחות שלו. אבל גם הקרישים לא יאכלו אותו. בארץ ישראל יש כוחות שהן מנוגדים מאוד, וכל הכוחות האלה כולם יש להם מקום בממלכה הזו של הקדוש ברוך הוא. כל הכוחות האלה כולם הם נצרכים, והכוחות האלה נמצאים ומוכרחים להופיע. הם לא יכולים לחסום את עצמם. באקווריום ברור שבחוץ זה לא יהודים. החוץ הוא לא שלנו. איך מספרת אותה גמרא מרתקת על רבי יוחנן, שכשסיפרו לו שיש זקנים בבבל, הוא לא האמין. לא האמין, איך יכול להיות שיש זקנים בבבל? הרי כתוב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, פה. אז איך יכול להיות שיש זקנים בבבל? לא קיבל את העובדה. אמרו לו, זו עובדה, אמר, צריך לבדוק איך זה קורה. כיוון שאמרו לו שהם מקדימים ומחשיכים לבתי כנסיות, אמר, או, זה מה שמחזיק אותם. זה לא וורט, זאת אמת עובדתית, מציאותית, היסטורית. הוא לא הבין איך אפשר להישאר שם. אמרו לו, הם קשורים לקהילה. הוא אמר, אני מבין. הוא לא הבין איך דג יכול להיות בחוץ. אמרו לו, יש להם אקווריום. יש דלת אמות של הלכה. אמר, אז הכל בסדר. יש דבר מרתק. ביעקב אבינו יש 40 נכדים. על מעט מאוד מהם מסופר ככה ממש בספר בראשית. מסופר על ער ועונן ושילה. קצת מסופר על שאול בן הכנעני. שני נכדים גדלים בדיוק כמו שהוא רוצה. אלה שני הנכדים שגדלים בקהילת קודש מצרים אצל יוסף. בכולל בארמון, שם יוסף מקים, למעלה כתוב נער עברי, ואפשר ללבוש לבוש מצרי, ולעשות כאילו אני מצרי, ולדעת שאני באקווריום. הם נראים כמו שצריך, אפרים ומנשה כראובן ושמעון. ומעניין מאוד. ספר בראשית הוא פשוט היסטוריה של עם ישראל. כשהדגים מסתובבים בים של ארץ ישראל ושוכחים מה התפקיד שלהם, מחזירים אותם לאקווריום. ואז שוב הם חוזרים הנה ובודקים אם אפשר כבר לשלוח את הדגים ולראות את הכוחות, או אי אפשר. ואם זה לא הולך, שוב מחזירים אותם לאקווריום. באקווריום גם יש עוד דבר. יש אחווה בין הדגים. שם צריך להישרד. כל עוד יעקב נמצא בחרן, כל אחד מהאחים יודע בדיוק איפה מקומו. הוא חוצה את המחנות לאב וילדיה, רחל ויוסף, השפחות וילדיהן. מגיעים לארץ, כל אחד צריך להופיע בתור מה שהוא באמת. אז האחים לא יכולים לדבר עם יוסף לשלום. ושמעון ולוי הולכים לכאן, ודינה צריכה לראות בבנות הארץ בשכם, וגם משם להוציא ככה את הניצוצות השכמיים מתוך שכם וחמור וכל מה שמתהלך שם. חז"ל מתארים את המפגש שהיה לשמואל הנביא עם דוד המלך. הוא כבר משך מלך אחד שקראו לו שאול. שאול מאוד הסתדר לו עם הדימוי של מי שהוא רוצה שימלוך. זה לא הסתדר לעצמו, כי כשאמרו לשאול שהוא הולך למלוך, הוא לא הבין, הוא הולך להתעסק עם אתונות, פתאום מציעים לו מלוכה. הוא נחבא אל הכלים. אבל זה לא מצליח, כנראה צריך מלך אחר. זה לא עובד, מול המלך הוא לא יעמוד. צריך מלך מסוג אחר. השאול הולך לחפש, מקור 10. וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי. אתם רואים את הפסוק במקור 10, פתאום יש הפסקה באמצע הפסוק. הפסקה לא מובנה. לא מובנת ההפסקה הזו. כנראה הוא נבהל קצת. כבר היה לנו אדמוני אחד בהיסטוריה. היו פה 6 ילדים, הם נראו פחות או יותר בסדר, ופתאום מגיע אחד אדמוני. ומה שהוא טוב הוא ככה נראה יפה. ויאמר השם קום, משחהו, כי זה הוא. ההפסקה של הפסוק כאילו מתארת, הוא בכלל לא מבין מה הולך. הוא אומר לו, על זה אני מדבר. אדמוני אומרים חז"ל מיד מצד ימין, אמר רבי אבא בר כהנה כאילו שופך דמים. וכיוון שראה שמואל דוד אדמוני דכתיב וישלח ויביאהו והוא אדמוני נתיירא ואמר אף זה שומך שופך דמים כעשיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן, אבל עם יפי עיניים. עשיו מדעת עצמו הורג, אבל זה מדעת סנהדרין הוא הורג. נכון, הוא אדמוני. נכון, הוא כמו עשיו. אבל השאלה אם הוא יודע לחבר את העשיוויות הזאת עם היפה עיניים שלו. זה הסיבוך הקשה שיש פה. איך מצליחים לעשות את זה ביחד? איך פתחנו במדרש ובראשית? נוח לו לגדל לגיון של זיתים בגליל מלגדל תינוק אחד בארץ ישראל. מה זה לגיון של זיתים? אין לגיון של זיתים. לגיון זה סדר מסודר. כולם נמצאים על אותו ליין. יש פס ייצור, לא כל כך פשוט, אבל יש זכוכיות, ואפשר קצת לחנוק כוחות, וקל הרבה יותר לזכור מה הלוז, מה הפיקס פוינט, סביב מה אנחנו חיים. לגיון, כמו גדוד מסודר כזה. נוח לו לאדם לגדל לגיון משל זיתים בגליל. אבל קשה מאוד לגדל תינוק אחד בארץ ישראל. לעניות דעתי, הפשט של תינוק אחד, זה לא תינוק אחד, שתיים, שלוש, ארבע. קל לגדל תינוקות, אבל השאלה היא אם אפשר לגדל תינוק שהוא אחד. תינוק שיש לו עולם אחד בארץ ישראל. השאלה אם אפשר לגדל תינוק טוב עיניים, אדמוני, עם יפה עיניים. לא מבולבל, לא מפוצל, תינוק אחד. אפשר אולי לגדל תינוק בארץ ישראל כמו באקווריום שם. אפשר להיות פה כמו שם, כן, זה לא קשה. כאילו לא נמצאים פה. ואז גדל מישהו כזה שלא צריך להתמודד גם עם האדמוניות וגם עם הסנהדרין. אבל איך מגדלים תינוק אחד בארץ ישראל? כאן זה לא לגיון, כאן כל אחד צריך להופיע את הכוח השונה שלו. כאן זה לא צעדה בסך. איך כאן מצליח לגדול תינוק אחד? זו ההתמודדות של יצחק עם עשיו. איך אפשר יהיה להוציא מתוך העשיוויות הזאת ריח שדה אשר ברכו השם? זה הניסיון שלו. בסופה של הדרך זה מסתדר דרך יעקב, אבל זה יהיה תפקידו של יעקב. הוא יבוא מן השדה בערב כמו עשיו שבא מן השדה עייף, ואז יהיו את הדודאים, ואז יהיה את ההופעה המשותפת של יששכר וזבולון. איך זה יבוא לידי ביטוי? הם לא יבואו לידי ביטוי בחרן, בשום דבר. הם יבואו לידי ביטוי כשזה ישכון לחוף ימים, וזה יהיה את התפקיד שלו, של חמור גם. זה אגב פילי פלאות. יעקב מברך אותם, את 12 הבנים שלו, את 12 השבטים, איש אשר כברכתו בירך אותם. כי הוא מבין שלכל אחד יש את הברכה שלו. הברכות שהוא מברך אותם קשורות לממלכה, לארץ ישראל. זה דן, זה נחש עלי דרך, זה מלך, זה גור אריה, נכון? שבט. מה הוא עושה מיד אחרי שהוא מסתיים, איש אשר כברכתו בירך אותם? הוא אומר להם, עכשיו תסעו למערת המכפלה לקבור אותי. אתם לא תבינו פה איך כל אחד צריך להופיע בהופעה שלו. תסעו לחברון, סעו למערת המכפילה, תבינו את הרעיון ותחזרו הנה ל-210 שנים. כדי שכשתצאו מהאקווריום, תצאו כל אחד אשר כברכתו ברך אותם. צאו למערת המכפילה ותראו איך אברהם קונה את המערה הזאת מאת בני חטא. תראו איך אברהם מוציא מתוך בני חטא את אותה מערה פנימית, פנימית. מערת המכפילה. תגיעו למערה הזאת, תתחברו אל הארץ הזאת, כל אחד עם הברכה המיוחדת שלו, ותחזרו לכאן, להיות יחד. עוד לא תצליחו לגלות את זה לידי ביטוי, עוד לא תצליחו להופיע את זה החוצה. זה עוד לא יבוא החוצה. זה יאגור בפנים, כי זה יופיע בחוץ רק כשתחזרו לארץ ישראל. ואז כשהם חוזרים, כל אחד הולך לנחלתו. מי זה שאומר שנוח לו לאדם לגדל לגיון של זיתים בגליל מלגדל תינוק אחד בארץ ישראל? האומר הוא רבי אלעזר ורבי שמעון. רבי אלעזר ורבי שמעון הוא תינוק שגדל בארץ ישראל אצל רבי שמעון בר יוחאי. והוא גדל לא בדיוק בארץ ישראל, הוא גדל בארץ ישראל במערה עם אבא שלו. וכשהוא יוצא מהמערה, הוא לא יכול לסבול את זה שאנשים גם חורשים וגם זורעים. הוא לא יכול לעשות את זה. כי איך יכול להיות שגם חורשים וגם זורעים וגם מתעסקים ברוחניות? הוא בא מהמערה. ואז הוא שומע בת קול יחד עם אבא שלו, חזרו למערתכם, להחריב את עולמי יצאתם. כאן לבנות את העולם זה לדעת איך עושים את זה ביחד, ולכל אחד יש את הכוחות שלו. והם חוזרים ל-12 חודשים. וכשהם יוצאים, אז הם רואים את אותו יהודי זקן עם שני ההדסים רץ. ורב לזר שוב לא יכול לסבול את זה. ערב שבת, יהודי מתעסק עם דברים כאלה. שיהיה בבית, שיגיד שיר השירים. מה הוא מתעסק פה עם הדס אחד פה והדס אחד פה? ורב שמעון מרגיע אותו ואומר לו, לא, לא, זה חשוב מאוד, חכה רגע. והוא שואל אותו מה הוא עושה עם ההדסים, והוא אומר לו, זה לכבוד שבת. והוא שואל אותו למה שניים, והוא אומר לו, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. והוא אומר לו, לרב לזר, תסתכל, אתה רואה כמה חביבות מצוות על ישראל. אנחנו הגענו למדרגה של היהודי הזה עם שני ההדסים במערה בפנים. ורב לזר ורבי שמעון בא לספר כמה קשה לגדל תינוק אחד בארץ ישראל. שחי במערה והולך לקטוף הדסים בשדה, וכל מה שהוא עושה בשדה זה כנגד זכור וכנגד שמור. הוא יודע מה זה. וכשהוא מנתח מה קרה בגן עדן, הוא לא מסתפק בצער הלידה. הוא אומר שמה שקרה בגן עדן בעצם בעקבות החטא, הוא שפתאום נהיה ניתוק בין העולם הגופני שלנו, הפיזי שלנו, לעולם הרוחני שלנו. ומזה מתחיל צער גידול הבנים. פתאום בעצב תלדי בנים. פתאום כדי לראות את הדברים בצורה הגן עדנית שלהם, של ללכת בגן וכל עצי השדה נותנים את פריים והכל קיים והאיש ואשתו ערומים ולא התבוששו והכל רוחני והכל שם השם ורוח אלוהים יתהלך בגן לרוח היום, זה פתאום לא קיים בגן עדן. פתאום מגורשים מגן עדן. ואז מתחיל הצער גידול בנים שהוא מתאר. אבל המקום שבו אפשר להרגיש את הצער גידול בנים הוא דווקא בארץ ישראל. כי פה קשה לגדל תינוק אחד. יעקב ועשיו הם שני התינוקות הראשונים שצריכים לגדל בארץ ישראל. ויצחק מבקש לגדל תינוק אחד בכל אחד משניהם. שרק יעקב יצא מזה תינוק אחד. וזה הסיבוך של גדילת הנערים. ואגב, פלאי פלאות. יעקב מתפעל מאפרים ומנשה. הוא באמת ככה נראה בפרשה בויחי, הכי מחובר אליהם. הוא גדל שם 17 שנה, נראה כאילו יש איזה פרוטקציה לאפרים ומנשה. רק היום כשחשבתי על הדברים, נתתי דעתי על הברכה שהוא מברך אותה. הוא קורא ליוסף ואומר לו, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק. מי זה הנערים? מנשה ואפרים. וידגו לרוב בקרב הארץ. זה פלאי פלאות אפרים ומנשה. עכשיו נראה אותם עושים את זה בארץ. וידגו לרוב, זה נהדר. ככה אני רוצה לראות דגים. אבל לא פה בשטייטל. כשאפרים זה הכוחות של אפרים ויהושע בן נון וירובעם בן נבט וכל הכוחות שיוצאים מאפרים, ומנשה זה גדעון. בארץ אני רוצה לראות את זה. איך אומרים שם חז"ל במדרש? וידגו לרוב בקרב הארץ מי ששמו כשם הדג, נון, בנו מכניסם לארץ. מדרש רבה במקום. מי ששמו כשם הדג, בנו מכניסן לארץ. לא הבנתי את זה אף פעם. אני חושב שזה אפשר. אני רוצה לראות את הדגים האלה ממשיכים להיות אפרים ומנשה. כשלוקחים את הארון שלך יוסף ומחזירים אותו לשכם. שם התחילו להתפצל הכוחות. שם התחילו המריבות. שם כל כוח משך לכיוון שלו. שם ותצא דינה בת לאה לראות בבנות הארץ, כל כך קשה, יצאנית הייתה, אומר רש"י. שם אין את הערובה שיש בבית הכנסת כאן במצרים. זה מין הפוך על הפוך כזה. זה הרבה יותר נפלא שם, וזה קשה שם. שם לא מגדלים לגיון משל זיתים, שם מגדלים תינוק וצריכים לראות אם הוא מצליח להיות אחד. שם התחושה של העיסוק בחול היא כל כך סוחפת, היא כל כך חזקה, היא כל כך יכולה ליצור שמנת אביתה כסיתה, כי אני יכול להשמין ולבעות ולהמשיך להיות ישראלי מאוד, בלי להרגיש שהתנתקתי מכלום. אני לא צריך לסבול מזה שבאקווריום אי אפשר. ושם אני רוצה לראות את הנערים דגים בקרב הארץ. זאת ההתמודדות. יעקב ועשיו גדלים, ועשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. ליצחק יש מגמה אחת לאורך כל הדרך. להצליח מכל אחד משניהם יחד להוציא ריח שדה אשר בערכו השם. זה רבי זיירא זה שמלמד שמי שיודע להסתכל פנימה פנימה אל הבריונים האלה שנמצאים בשכנותו, יריח בתוכם את אותו ריח גן עדן של שטף העיזים במדרש הקודם. לרב זיירא יש כוח להסתכל פנימה, ולכן רבנן לא כל כך אוהבים את מה שרב זיירא עושה. רב זיירא מגלה את הכוח המיוחד של ארץ ישראל, זה רב זיירא ששוכח את בבל. והוא אומר פה, הכוחות האלה התפזרו, אבל הרצון שלהם, התוכן שלהם, המגמה שלהם, הפנימית, גם בריח בוגדיו, היא ריח שדה אשר ברכו השם. ונראה שהוא נכשל, כי הוא מת. אבל כשהוא מת, הם מבינים את המסקנה לבד. כי הוא היחיד שהגיע אליהם פנימה. רב זיירא הזה מזכיר את רב יוסף. היחיד שמוכן לחיות ולראות בחבלי המשיח. היחיד שלא אומר, יבוא המשיח, אבל לא הראינו. אלא אומר, יבוא והראינו ואזכה לשבת בצל גללי חמורו של המשיח. חבלי משיח, אגב, חבלי, חבלים, מזכירים לנו את בעצב תלדי בנים. חבלי משיח הם כמו חבלי לידה. חבלים, כמו כל תהליך הריוני, הוא איזשהו פרק זמן שהצורות, ההופעות, תופעות הלוואי שמתרחשות בו במשך הזמן, אלמלא היינו יודעים שזה תהליך, היינו מאוד מפחדים. זה נראה בדיוק הפוך, זה נראה איזה מין תהליך של חיסרון והיעדר ואיבוד כוח וחולשה, רגרסיות כאלה, הכל נופל. הידיעה שיש כאן תהליך, שיש כאן חבלים נפלו לי בנעימים, הידיעה שיש כאן תהליך היא זו שנותנת כוח. חוסר הכוח לעמוד בחבלי משיח הוא חוסר הכוח לראות את כל התהליך ולראות פנימה פנימה גם בריח בוגדיו את הדבר הזה שבסוף יופיע. כי חבלי משיח זה חזרה לארץ ישראל, ופה כל הכוחות מופיעים, והם מופיעים לפעמים בצורות הפוכות לגמרי. כשחוזרים פתאום מחרן, אז כל אחד מופיע בחלק שלו. יש מרידות, ויש נפילות, ויש תהליכים כאלה שנראים בדיוק הפוך. ואומרים חכמים, השאלה אם יהיה לנו כוח כמו רב זיירא, לראות פנימה פנימה את ריח בוגדיו, או כמו הרבונון שליד רב זיירא, שהקפידו על רבי זה. ורב יוסף העיוור הזה שיודע להסתכל פנימה פנימה לעומק, הוא זה שאומר, יבוא ואראינו, ואני אלמד שלא רק החמור, אלא גם הגללים של החמור, ההופעות הכי מאוסות, הכי מכוערות, גם הם חלק מהתהליך. כל הרעיון הזה של תינוק אחד בארץ ישראל, הוא תינוק שיכול לאחד את הכל, את כל ההופעות, את משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, את אדמוני עם יפה עיניים. וגובה מחירים בדרך. אבל זה התהליך כולו. בניסיון הזה נמצאים בפעם היחידה בימי האבות. יצחק ורבקה עם יעקב ועשיו. בניסיון הזה יתחיל יעקב רק כשהוא יחזור עם הבנים לכאן, או יביא בפעם הראשונה את הבנים לכאן. והניסיון הזה גם הוא מעשה אבות של ספר בראשית, שהוא סימן גדול מאוד לבנים. מעשי אבות ומעשי בנים שנעים בין הדרך של הלגיון של הזיתים לבין הקושי של התינוק האחד שצריך לגדול עם כל האחדות הזאת שיש בה את כל הסתירות והכפילויות, ולהיות מתוכה תינוק אחד שגדל בארץ ישראל. ערב טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי אלון, ראש ישיבת חורב, כפי שהוקלט שלשום במכון שי באוניברסיטת בר אילן, על הנושא ילד אחד בארץ ישראל לפרשת תולדות.